כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים פרק חמישי, פרק אלו הן הממונים בהלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. המשנה שלפנינו עוסקת באלו הם 15 בעלי תפקידים שונים שהיו בבית המקדש, והרמב״ם בהלכות כלי המקדש פרק ז' הלכה ב' מציין כי תחת ידו של כל ממונה וממונה שהמשנה תזכיר היו אנשים הרבה בכדי להכין את אותה מלאכה שהוא היה ממונה עליה. אלו הן הממונים שהיו במקדש, אומרת המשנה, יוחנן בן פנחס על החותמות, ואלו הן פיסות קלף חתומות המשמשות כסוג של קבלה שניתן על ידי הממונים של ההקדש לאלו הקונים נסכים. שהרי אדם נניח שמביא קורבן שלמים, הרי הוא אמור להביא נסכים ביחד עם הקורבן. הנסכים הללו זה יין, שמן או סולת שברצונו להקריב או כמנחה או כנסכים שהוא מצרף אותם לקורבן שהוא חייב לצרף לקורבן. והרי אותו אדם לא הביא נסכים מביתו למות שהוא יכל לעשות כן, אולם היה קונה אותם בבית המקדש. כשהוא קונה בבית המקדש הוא בעצם משלם, מקבל את אותה קבלה, את אותו שובר קבלה, ואיתו הוא הולך ללשכת הנסכים ומקבל את אותם נסכים, ויוחנן בן פנחס היה ממונה על אותם חותמות. אחיה לעומת זאת היה ממונה על הנסכים, כלומר אדם שקנה אצל יוחנן בן פנחס ועובדיו, קנה מהם ושילם להם וקיבל שובר, הרי הוא קיבל את הנסכים אצל אחיה על הנסכים. מתיה בן שמואל ממשיכה המשנה ואומרת, הוא היה אחראי וממונה על הפייסות, כלומר על אותם גורלות שעל פי אותם גורלות נקבעו הכהנים הזוכים לעבוד בבית המקדש בקורבנות הציבור. פתחיה, הוא היה ממונה על הקינים. פתחיה היה ממונה על הקופה שממנה רכשו את קיני העופות שהקריבו הזב, הזבה היולדת, ואלו הם אותם אנשים החייבים בקורבנות הבאים מן העופות, הרי הניחו כסף בקופה מיוחדת בבית המקדש, והכהנים לקחו ונטלו את הכסף ורכשו בעבורם עופות קינים והקריבו אותם. אומרת המשנה, פתחיה זהו מרדכי, ולמה נקרא שמו פתחיה? על שם שהיה פותח דברים ודורשן ויודע ב-70 לשון. מכיוון שהחברים בסנהדרין חלקם היו צריכים לדעת ולהבין ב-70 לשון, ובאמת הרמב"ם ורש"י כתבו שהוא מרדכי היהודי הידוע ממגילת אסתר, אך בעלי התוספות שואלים ומקשים כיצד האריך ימים כל כך, ולכן התוספות מיישב שאומנם מרדכי היה ממונה בהתחלה, אולם בכל הדורות שלאחר מכן, הרי מרדכי היה בין בית ראשון לבית שני, אז נס המגילה אירע, לאחר מכן הבית השני היה קיים 420 שנה עד שנחרב, וכל הממונים שהיו בבית המקדש במקומו, הרי שמם היה פתחיה על שם מרדכי היהודי. בן אחיה ממשיכה משנה ואומרת, הוא היה ממונה על חולי מאיים, כלומר הוא היה ממונה על רפואתם ובריאותם של הכהנים שהיו חולים בחולי מאיים, כפי שהירושלמי יבאר. נחוניה חופר שיחין, הוא היה ממונה על חפירת ומציאת בורות מים עבור עולי הרגלים. גביני היה כרוז, כלומר היה לו קול חזק והוא מונה ככרוז בבית המקדש. בן גבר היה ממונה על פתיחת ונעילת שערי בית המקדש בבוקר ובליל. בן בוואי היה ממונה על הפקיע, כלומר על הכנת הפתילות לצורך המנורה. בן ארזה היה ממונה על הצלצל, והצלצל הוא כלי שיש בו שני לוחות נחושת, והנקישות עליהם היו סימן שהלוויים המשוררים התחילו כשהיו מקישים על אותו צלצל לנגן בכלים שלהם. הוגרס בן לוי היה ממונה על השיר, כלומר הוא לימד את השירה, את פרקי השירה, הוא לימד את הלוויים את פרקי השירה, ועל פי הוגרס בן לוי העלו לדוכן את אותם משוררים ששוררו בפיהם. בית גרמו, אומרת המשנה, אלו הם היו ממונים על מעשה לחם הפנים, על לישת ואפיית לחם הפנים. הם היחידים אגב שיעדו את המומחיות כיצד ניתן לעשות לחם הפנים. בית אבטינס, זוהי משפחה שהייתה ממונה על מעשה הקטורת, וכמו משפחת בית גרמו, שהייתה ממונה על מעשה לחם הפנים, שתי המשפחות הללו בלבד ידעו היטב את אותן מלאכות. ואלעזר אומר את המשנה היה ממונה על הפרוכת, כלומר, הרי בבית השני היו 13 פרוכות בבית המקדש, וחלקן היו בגובה של 100 אמה, והוא היה ממונה על אריגתן, ופנחס, הוא היה פנחס המלביש על שם שהיה ממונה על ייצור בגדי הכהונה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי רבי חזקיה, אמר רב סימון ורבנן אמרו חד אמר שהמשנה מנתה את כשירי דור ודור בלמנות עליהן, מכיוון שבמהלך כל 420 שנה שהיה קיים בית שני עד שנחב, חלקם היו אנשים כשרים וחלקם היו אנשים פחות כשרים, אם כן התנה מנה את אותם שהיו בגדר כשירי דור ודור. וחרן האמר האחר אמר, מי שהיה באותו דור מנה מה שבדורו. תמן תנינן מביא הירושלמית המשנה במסכת יומה, שהמשנה שם ביומה מונה את חלקם לשבח וחלקם לגנאי, המשנה שם מונה את בן קטין, מונבז המלך, הילני המלכה וניקנו שהיו זכורים לשבח, בניגוד לבית גרמו בתבטינס והוגרס בנבי ובן קמצר שהוזכרו במשנה, ועליהם המשנה אומרת שם רשעים ירכב. אומרת הגמרא אם כן מנדה אמר, כשרי דור ודור בלמנות, עליהן הוא אומר, זכר צדיק לברכה. לפי מי שסובר שהמשנה שלנו מנתה את אלו שהיו בגדר כשירי דור ודור, ואם כן כיצד ייתכן שהמשנה כאן מונה את כשירי דור ודור, ואילו המשנה ביומה אומרת על אותם אנשים שם רשעים ירכב, אלא בהכרח שלמרות שהם נמנו לגנאי במסכת יומה, המשנה ביומה לא אומרת שם רשעים ירכב, אלא רק לבן קמצר וחבריו. אבל בית גרמו בתבטינס, למרות שהמשנה ביומה מונה אותם לגנאי, בוודאי שלא עליהם היא מתכוונת לומר שם רשעים ירכב, שהרי המשנה בשקלים מונה אותם כקשרי דור ודור. לעומת זאת מנדה אמר, לדעתו של אותו אמורה שסובר שהמשנה בשקלים מנתה מי שהיה דור מנה מה שבדורו, והמשנה כאן לא מנתה על פי מפתח מי שקשר יותר או מי שקשר פחות, אם כן צריך לומר, על מי נאמר זכר צדיק לברכה? רק על בן קטין וחבריו, אולם המשנה במסכת יומה, שמונה את חלקם כשם רשעים ירכב, היא מתכוונת לאותו חלק שנשנה במשנתנו, והסיבה שהתנה במשנתנו הביא את אותם שמות של אנשים, למרות שהם נשנו ביומה לגנאי, זהו מפני שהם היו ממונים בדורו. אמר רבי יונה ממשיך הירושלמי ואומר, נאמר בפסוק לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל. פסוק זה מבאר הירושלמי, נדרש על רבי עקיבא, שהתקין מדרש הלכות ואגדות, וכיוון שרבים היו תלמידיו, הוא מסר נפשו על קידוש השם, לכן הוא יזכה שהקדוש ברוך הוא יחלק לו ברבים. הקדוש ברוך הוא יחלוק לו ולתלמידיו שכר בעולם הבא, וזה הכוונה, אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל, והמשך הפסוק, תחת אשר הערה למוות נפשו. ויש אומרים אלו אנשי כנסת הגדולה תקנו, אלא מה תיקן זה? מה תיקן רבי עקיבא כללות ופרטות? אבל את המדרשים כבר תקנו אנשי כנסת הגדולה. אמר רבי אבא הוא כתיב, נאמה בפסוק בדברי הימים א' פרק ב', פסוק נוני, משפחת צופרים יושבי יאבץ. מבאר הירושלמי, מה כוונת הפסוק? מה תלמוד לומר סופרים? אלא שעשו את התורה ספורות ספורות, כלומר, בכדי שנוכל ללמוד את התורה, ובכדי שנוכל לזכור את התורה, לכן הם סידרו את התורה לפי מספרים, לפי פסוקים. אלא שעשו את התורה, אומרת הגמרא, ספורות ספורות. מביא הירושלמי דוגמה, המשנה אומרת במסכת תרומות, חמישה לא יתרומו תרומה, ונשאלת השאלה מדוע המשנה שם מונה חמישה, זהו בכדי שנוכל להקל עלינו על זכירת התורה. כנ"ל חמישה דברים חייבים בחלה, 15 נשים פותרות צרותיהן, 36 קריטות בתורה, 13 דבר נאמרו בנפלת נבלת העוף הטהור, 4 אבות נזיקין, אבות מלאכות 40 חסר אחת. כל אלו מדוע נשנו על פי המספרים הללו, אלא הסיבה שעשו כן בכדי שנוכל לזכור את התורה. אמר רבי אליעזר כתיב נאמר בפסוק, לעזרא הכהן הסופר ספר דברי מצוות השם, פסוק שנאמר בעזרא פרק ז' פסוק י' א'. ומה כוונת פסוק זה? אמר רבי אליעזר, כך הוא מבאר מתמוד לומר סופר, אלא כשם שהיה סופר בדברי תורה, כלומר בפסוקי התורה, כך היה סופר בדברי חכמים, כלומר בתורה שבעל פה. רב חגי בשם רב שמואל בר נחמן המשיל את לימוד התורה על ידי חכמי הדורות הראשונים לעבודת הכנת הפת. הראשונים מבאי רב חגי חרשו וזרעו, נקשו, כיסחו, אדרו, קצרו, אמרו, דשו, זרו, בררו, תחנו, הרקידו, לשו, כתפו ואפו, ואנו אין לנו פה לאכול. כלומר, למרות שהם עשו בשבילנו את כל העבודה, בכל זאת אין לנו פה לאכול, והסיבה היא מפני העצלות שלנו. דווקא הם שהיו צריכים לתרוח תרחה כה גדולה, לכן הם זכו יותר. רבה בר יונה, בשם רב זעירה, אמר אינהבון קדמה אין מלאכי, אם הדורות שלפנינו היו בגדר מלאכים, אנן, אנו בני אנש, בני אדם. ואם הוון בני אנש, אבל אם הדורות הקודמים היו רק בגדר בני אדם, אנן חמרין, אנחנו חמורים. הוסיף רב מנה ואמר, באי שאתה אמרין, באותו זמן אמרו, שאם אנחנו כחמורים, אפילו כחמרתי, דרבי פנחס בן יאיר לא הדמינו, כלומר לא זכינו אפילו להידמות לחמורו של רבי פנחס בן יאיר. מספר הירושלמי מה הייתה גדלותו של חמורו של רבי פנחס בן יאיר. חמרת את רבי פנחס בן יאיר, גנבת ליסטאי בלליה, גנבו את אותו חמור, את אותו אתון, הליסטים בלילה. עבדת תמירה גבון תלת היומים, החביאו אותה אותם הגנבים, את אותו אתון, את אותו חמור, שלושה עמים, ולא תמה כלום, אותו חמור לא הסכים לאכול ולא כלום. בתר תלת היומים, לאחר שלושה ימים, אם לחון מחזרת, החליטו הגנבים, שעדיף להחזיר את החמור, לא מפני שעשו תשובה, אלא אמרים, הם עשו חשבון כלכלי הגיוניקה, אפקינון מנהחה, דלותימות גבן, הרי החמור הזה מסרב לאכול, ואם הוא יישאר אצלנו, הוא יהיה בגדר נבלה שנצטרך להתעסק עם אותה נבלה, עדיף להחזיר את החמור לבעלים שלו, שהוא יתעסק עם החמור המשונה שלו. אפקונה, הוציאו אכן את החמור, אזלת, הלך החמור וקמת לה, ונעמד על תרה דמרה, על שערי ביתו של רבי פנחס בן יאיר. כשנעמד שם החמור, שרית מנקת. התחיל החמור לנהוק. אמר לון, אמר רבי פנחס בן יאיר לבני ביתו, פתחון להדה אלובתה. תפתחו את השער לאותה בהמה אלובה, דאיצלת לתיומין, יש לה כבר שלושה ימים, דלותם הכלום שהיא לא אכלה כלום. ידע רבי פנחס בן יאיר שהחמור שלו לא מסוגל לאכול שום דבר, כל זמן שהוא לא נמצא בביתו. פתחין לה, אכן בני הבית, פתחו את השער, ועלת לה, העלו את אותו חמור לתוך ביתו של רבי פנחס בן יאיר. מספר הירושלמי, אמר להם רבי פנחס בן יאיר לבני ביתו, יבו לה כלום, תנו לה לאכול, תאכול, כדי שהיא תאכל. יבון קומה סעורים, נתנו לו אותו חמור סעורים לאכול, ולא בית למיכל, לא הסכים החמור לאכול. אמרין לה, אמרו בני ביתו לרבי פנחס בן יאיר, רבי, לא בית למיכל, החמור הזה, הבהמה הזאת, מסרבת לאכול. אמר לון, אמר רבי פנחס בן יאיר לבני ביתו, מתקנין אינון, האם הסעורים הללו נקיים מפסולת? אמרו לה אין, אמרו לו כן. אמר לון, שאל אותם שאלה נוספת, רבי פנחס בן יאיר, והרימתון דמיין, האם הדמי הזה הפרשתם משמנו תרומות ומעשרות? אמרו לה, השיבו בני ביתו של רבי פנחס בן יאיר, לוכן אלפון רבי וכילו לימטה אותנו, הלוקח זר על הבהמה. כמח לאורות, שמן לאור, פטור מן הדמי. הכלל הוא שרק תבואה שהיא תבל חייבת בתרומות ומעשרות גם לבהמות. אולם תרומה שהיא בגדר דמי, ודמי פירושו של דבר, דמי, זה מה? חכמים גזרו שכל תבואה שנקנתה מעם הארץ, צריך לאסר אותה שוב, מפני שהיו מיעוט של עמי הארץ שלא היו מעשרים. אמרו בני הבית לרבי פנחס בן יאיר, הלא קנינו תבואה זו מעמי הארץ, והרי רוב עמי הארץ מעשרים, ואתה לימדת אותנו שכשמאכילים את הסעורים לבהמה, הרי שלא צריך לאסר שוב, ורק אם אותם סעורים אמורים להאכל לבני אדם, אז חייבים לאסר אותם שוב. אמר לו, נהשיב להם רבי פנחס בן יאיר, מנבד לה ליד העלובתה, מה אני אעשה לאותה בהמה עלובה? די מחמירה על גם הסגין, היא מחמירה לעצמה הרבה יותר ממה שצריך. והרימן דמיין, ואכן בני הבית, איסרו שוב, את אותה תבואה שהייתה בגדר דמי, שהיה ספק אם הייתה מאוסרת מכיוון שנקנתה מעם הארץ, ואז ואחלה ואז חמורו של רבי פנחס בן יאיר הסכים לאכול. ממשיך הירושלמי ומבאר, ראינו במשנה, פתחיה על הכינין. בואו ראה מביא הירושלמי, מה גדול הוא כוחו של אותו האיש של פתחיה, פותח דברים ודורשן, ולכן כך היו קוראים לו פתחיה, ודבר נוסף, היה יודע ב-70 לשון. כלומר, מעבר לכך שפתחיה, היה אדם שיודע ללמוד ולהבין ולפתוח בכל סודות התורה, הוא גם ידע 70 לשון. תני מביא הירושלמי בהקשר לשבעים לשון הללו, סנהדרין, שיש בה שניים שני דיינים, שיכולים לדבר וכולן ראויים לשמוע, הרי זו ראויה לסנהדרין. כלומר, לא צריך שכל הדיינים ידעו לדבר בשבעים לשון, אולם צריך שכל הדיינים יבינו וישמעו בשבעים לשון. אבל די בשני דיינים, שהם גם יודעים לדבר בשבעים לשון, והסיבה היא שאם מגיעו אנשים הדוברים שפה אחרת, שהדיינים יוכלו לדעת לשאול ולהשיב. שלושה, אומר הירושלמי, אם יש שלושה שיודעים לדבר בשבעים לשון, זהו בגדר סנהדרין בינונית. ואם יש ארבעה, הרי זו בגדר סנהדרין חכמה. וביבנה היו בארבעה, ומי היו אותם ארבעה? בן עזאי ובן זומה ובן חכינאי ורבי אלעזר בן מתיה. כך הייתה הסנהדרין ביבנה. ממשיך הירושלמי ואומר, אמר רב חסדא, פעם אחת יבשה ארץ ישראל, כלומר ארץ ישראל היה בבצורת, ולא ידעו מאיכן להביא שעורים לעומר מאחר שלא צמח כלום מחמת הבצורת. ואב התמן חד אילם היה שם בארץ ישראל אדם שהיה חרש אילם, דאב היתב היה יושב אותו חרש אילם חד ידי על גגות, הניח ידו אחת על הגג, וחד היד על צריפין, ויד אחרת הניח על צריף. והבינו כולם שברצונו של אותו חרש אילם לרמוז משהו, אך לא הבינו מה כוונתו. הייתו נקם את הפיתחה, הביאו אותו לפני פתחיה, ואמר להם, פתחיה, התעתה דמתקרה, האם יש מקום ששמו גגות צריפין, או הפוך צריפין גגות? ישיבו לו שכן. אז לין לתמן, הלכו לאותו מקום, ואשכחון מצאו שם, עומר מצאו שם תבועה שצמחה וגדלה, וזהו דוגמה לפתחיה שהיה יודע לפתוח ולהבין גם את הדברים הסתומים ביותר. מעשה נוסף מביא הירושלמי, אמר רבי יוסף ברבי בון, פעם אחת נשרף כל העולם כולו, כלומר היה חום גדול וכל התבועה הלכה לאיבוד, ולא היו יודעים מאיכן להביא שעורים לעומר למנחת העומר בחג השבועות בתזיין בניסן. ואב התאמן חד אילם היה שם חרש אילם, וגם הוא רמז להם רמז שלא הבינו. ואב היו ידי עליהנה, יד אחת שם על עינו, ואילו את ידו השנייה וידי על סוך היד השנייה הוא שם על החור של הדלת. הייתו נקמי פתחיה, הביאו את אותו אדם לפני פתחיה, אמר לו נהשיב להם, התעתר דמית קרה, האם יש מקום ששמו אין סוחר, או לחילופין הפוך סוחר עין? ואז לון תמן הלכו לשם ואשכחון אכן מצאו. שוב מביא הירושלמי ממעשה, שלוש נשים הביאו כיניהן, כל כן, זהו זוג אופות לקורבן. אחת מהאנשים אמרה, הקן הזה לעינתי, בעין. ואחת אומרת השנייה אמרה, הקן הזה לימתי. ואחת השלישית אמרה, הקן הזה לזיוותי. אומרת הגמרא הזו שאמרה לעינתי, סברין מימר, חשבו הכהנים לומר, שהיא מתכוונת שהיא שופעת כמעיה, מחמת שזווה, כשהיא ניתרת מזיוותה, הרי היא מחויבת להביא כן אחד לעולה ואחד לחטאת. לכן הבינו הכהנים בטעות בדבריה, שכוונתה לעינתי, כלומר הייתי שופעת, אני זווה. אמר להם פתחיה לא, בעין הסקנת, האישה הזאת חלתה בעיניים, והיא נדרה שאם היא תבריא ותוכל לראות, היא תביא כן לעולה, ולכן הכן הזה צריך להקריב אותו כשתי עולות, ולא כאחד עולה אחד חטאת, כי זהו ההבדל בין כן, שמקריבים אותו על זיווה, ששני האופות הללו, אחד עולה ואחד לחטאת, ואילו כשהמדובר בכן לנדר, על הצלה כמו כאן שהיא הבריאה ברוך השם, הרי שצריך להקריב את שני האופות הללו כעולה. זו שאמרה לימתי סברין מימר, חשבו הכהנים בטעות לומר, שהתכוונה לומר שופעת קיים, לכן היא אמרה ימתי כי היא זווה. אמר להם פתחיה לא כך הדבר, בים הסקנת, היא הפליגה בים, חששה שיקרה משהו מחמת גל, שאיים לשבר את הספינה, ואז היא נדרה להביא קורבן עולה אם תנצל, וכעת כשהיא ניצלה היא לא רוצה להביא כן חטאת ועולה, אלא כן שני עופות, ששני העופות הללו יוקרבו לעולה. וזו שאמרה לזיוותי סברין מימה, חשו הכהנים לומר שהיא זווה ממש. אמר להם פתחיה גם כאן, זאב בא ליטול את בנה, ולכן היא אמרה לזיוותי, והיא נדרה שאם בנה ינצל, היא תביא קורבן עולה, וכעת היא באה להביא שני עופות לעולה. בפאר הירושלמי למדנו במשנה, בן אחיה היה ממונה על חולה מאיים, כלומר היה ממונה על רפואתם ובריאותם של הכהנים שהיו חולה מאיים. ומבאר הירושלמי, מדוע הכהנים היו חולה מאיים? על ידי שהיו הכהנים מהלכים יחפים על הרצפה, שהרי לכהנים היה אסור ללבוש גרביים, מחמת איסור חציצה, והיו אוכלים בשר מחמת חלקם בקורבנות, ושותין מים ולא יין, שהרי אסור לשתות יין בבית המקדש, על ידי כך, הצירוף של שלושת הדברים הללו, מהלכים יחפים, אוכלים בשר ושותין מים, היו באים לידי חולי מאין. ואב הידע, היה יודע בן אחיה לרפא אותם, על ידי מה? היידן חמר טוב למאיה, איזה יין טוב לרפא את המאיים, והיידן חמר למאיה, ואיזה יין מרקח את המאיים ומזיק להם, ועל ידי כך הוא היה מרפא אותם. ממשיכה הגמרא לבאר, ראינו במשנה נכוניה חופר שכין, שהיה חופר שכין ומערות, מבאר הירושלמי. ואב הידע היה יודע, היידן כף מקור הרמיה, איזה סלע המים שזורמים בו, אלו הם מים קרירים, והיידן כף, ואיזה סלע, איזו אדמה, המים שזורמים שם, אית בשרברובה, אלו הם מים חמים. ועד מטה, הן שרברבותה מטה. היה יודע גם כמה מעלות החום יהיו במים שזורמים באותה אדמה, באותו סוג סלע. אמר רבי יחא, ולמרות זאת, למרות שכל ימיו עסק בלדאוג לעם ישראל שיוכלו לשתות, בנו בכל זאת מת בצמא. אמר רבי חנינא, מכאן למדנו, מאן דאמר רחמן אבטרה, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא מוותר, יתוותרון בני מאוי, בני מאב יוותרו. אלא הקדוש ברוך הוא מעריך רוחה, מעריך את הפו, אבל בסופו של דבר גב ידידי, מעניש וגובה את שלו חלילה. אמר רבי יחא, נאמר בפסוק שמופיע בתהילים נון פסוק ג', וסביביו נסערה מאוד. כוונת הפסוק ללמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אמר רבי יוסף, לא מטעם הזה, לא מכאן לומדים דין זה, אלא ממה שמופיע בתהילים פייטת פסוק ח', מנמד הכתיב, ונורא הוא על כל סביביו. כוונת הפסוק, דוד המלך אומר לנו, מוראו על הקרובים, על סביביו, יותר מן הרחוקים. אמר רבי חגי בשם רבי שמואל בן נחמני, מעשה דומה היה מעשה בחסיד אחד, שהיה חופר בורות שכין ומערות לעוברים ושווים. כל ימיו היה דואג לכלל העוברים ושווים, שלא יהיו צמאים חלילה. פעם אחת הייתה ביתו עוברת להינשא. בדרך לחתונתה, הושטפה נהר. והבון כל אמה, אללין לגבי. כולם באו לנחם אותו. ביין מנחם, אתם רוצים לנחם אותו? אבל ולא קיבל אלוי מתנחמה. אותו חסיד, שהיה חופר בורות שכינו מערות לכלל הציבור, לא הסכים לקבל על עצמו תנחומים. על רבי פנחס בן יאיר לגבי. עלה אפילו גדול הדור, רבי פנחס בן יאיר חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, באים מנחם, תרצה לנחם אותו. אבל זה לא הועיל ולא קיבל אלוי מתנחמה, אותו חסיד לא הסכים להתנחם. אמר לון, אמר רבי פנחס בן יאיר לתושבי העיר, דן היינו חסיד חון? זה החסיד שלכם? שיש כאן גזרה משמיים והוא לא מסכים להתנחם? אמרין לה, אמרו לו, רבי, כך וכך היה עושה. הסיבה שהוא לא מסכים להתנחם זהו מפני שכל ימיו זה מה שהוא דאג לכולם לשתות, וכיצד ייתכן שדווקא במים ביתו תטבע? וכך וכך עירה. השיב להם רבי פנחס בן יאיר, אפשר שהיה מכבד את בורו במים והוא מקפחו במים? רבי פנחס בן יאיר באמת לא הסכים לקבל את העניין, ואמר כיצד ייתכן שאותו אדם העיקר, העיסוק המרכזי שלו היה סביב מים, ודווקא ביתו תענש במים, דווקא הוא יענש במים? אומר הירושלמי, מיד נפלה הברה בעיר, יצא קול בעיר, בת ביתו של אותו האיש, שאותה ילדה ניצלה. אית דאמרין, יש שאומרים, שכל הזמן הזה שאביה לא הסכים לקבל נחמה, בסוחה איתריית, היה לה ענף שהיא נאחזה בו, ובכך היא ניצלה, ישבה לה וניצלה. ואית דאמרין, יש שאומרים, מלאך ירד כדמות רבי פנחס בן יאיר, והצילה הציל את אותה ילדה. ממשיך הירושלמי ואומר, גביני כרוז, שהיה מכריז בבית המקדש, ומה היה אומר? מה הוא היה מכריז? עמדו הכהנים לעבודה ולוויים לדוכנן, וישראל למעמדן. אגריפס המלך, מספר הירושלמי, שהיה כוחו של גביני, הכוח של הקול שלו כל כך חזק, שמע קולו עד 8 פרסאות, ונתן לו על כך מתנות הרבה. בן גבר, אומר הירושלמי, היה ממונה לנעילת שערים תירגם, רב קומה לפני דבית רבי שאלה, לפני הלומדים בישיבתו של רבי שאלה, קרא גברה, כשלימד אותם את המשנה במסכת יומה, שאומרת ולא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה עזרה מלאה מישראל, ביהיה להם מה זה קריאת הגבר, זה אותו גביני כרוז שהמשנה שלנו עוסקת בו, אחריז קרוזה. אמר לו רבי שאלה, מה פתאום? כוונת המשנה ביומה כשהיא אומרת ולא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה הזרה מלאה מישראל, אמור קרא תרנגולה, הכוונה קרא תרנגול, כלומר כשהתרנגול קורא בעלות השחר באותו זמן כבר הזרה ביום כיפור בעלות השחר הייתה מלאה מישראל. אמלי ועצנינן, הרי למדנו בן גבר, התלך למימר בר תרנגולה, השיב לו רב, האם המשנה בשקלים שאומרת שבן גבר היה ממונה על נעילת שערים, גם כאן תאמר שבן גבר זה הכוונת הנגול? כשהמשנה אומרת בן גבר זה הכוונה אדם, וכמו שבן גבר הנעילת שערים זה אדם, גם כשהמשנה ביומה אומרת, עד שקרה הגבר, אז הגבר זה הכוונה אדם ולא הכוונת הנגול. עד כאן בסייעת הרשמי למדנו את הדף היום הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.